אז אני רוצה לנסות להתייחס הערב לדברים שכבר נאמרו, לנושאים או לשאלות ש איך אני אגיד, כמו הטון או הגישה של הריטריט הזה, וגם קצת אחרי הפגישות עם הקבוצות, מה הדברים שעלו שם. אז זה סוג של אני לא מתקדמת לדברים אחרים, אני נשארת בשאלות או בנושאים. וזה משמח לפגוש, וזה קורה הרבה פעמים כשיש מין בקשה, הצעה לשנות משהו בתרגול, אז הרבה פעמים זה מעלה את השאלה, לא אצל מישהו אחד, אלא כהד כזה, רגע, מה בעצם, מה זה לתרגל מדיטציה, ולמה זה בכלל? כאילו השאלות הנפלאות בעצם, שאין להם תשובה אחת. כי באמת זה תרגול שהוא דרך של לימוד חווייתי שיש בו כל כך הרבה דגשים וכל כך הרבה בסיס ללמוד ולהיחשף לכל כך הרבה דברים. וזה נחמד שיש משהו שאפשר להגיד עליו את זה ולא צריך להתנצל ולפשט ולסכם את זה ל-5 effective ways to משהו. אבל באמת יכול להיות שלפעמים אנחנו מתרגלים והדגש הוא מה שאנחנו מכוונים אליו ומה שאנחנו חווים זה ללמוד להיות יציבים. פשוט ללמוד איזשהו בלנס בתוך כל מה שמגיע מבפנים ומבחוץ בחיים. שזה המון. וזה נרחש, ולפעמים זה כזה יותר, ולפעמים זה כזה יותר. ולפעמים וזה אותו תרגול, זאת אומרת, זה נראה אותו דבר, מבחוץ זה בטח נראה אותו דבר, ולפעמים הדגש הוא יותר איך פותחים את הלב, איך נפתחים לקושי הגדול הזה שמגיע, או לקשיים, או לבלבול, או אל מול כל מה שלא רצוי, כאב בגוף, כאב בחיים, איך נשארים עם זה, באיזשהו פתיחות. שזה המון. ולפעמים זה לראות בצלילות מה קורה. פשוט, זה לא בדיוק העיניים האלה, כן? זה כל הכלי. לאט לאט רואה קצת אחרת, מתוך ערפל, מתוך לא יודעת מה, זה, הנה. משהו, איזושהי תמונה חווייתית של המציאות הרגעית שלנו, משהו מתבהר. אפשר להגיד, קודם לא ידעתי כלום, לא ידעתי איפה אני בכלל עומדת. אוקיי, עכשיו הדברים התבהרו. לפעמים ההתבהרות הזאת יש לה טון של distinguishing, להבחן בין לראות דרך הראש, להיות בראש, כמו שאומרים, להיות בסרט, לראות דרך הקונספטים והמושגים והציפיות ומערכת שלמה של שמדמה את עצמה למציאות, ופתאום משהו אחר מתבהר שבעצם זה המציאות, והרבה דברים שחשבתי הם לא כמו שחשבתי, ואפילו אני לא יודעת כמו מים אפילו, אבל הרגליים על הקרקע כרגע. ולפעמים, כמו אולי עכשיו, יש מין הזמנה קצת לשמוט איזשהו נקודת התייחסות או ביטחון, או ככה אני מכיר או מכירה בכלל את התרגול ואת היעדים ואיפה אני נמצאת בתוך זה, למשהו קצת אחר, לאיזשהו אישנות אחורה או הרפיית המאמץ. וזה מעלה שוב את כל השאלות האלה, רגע, מה המטרה, למה באנו, מה השם, איך קוראים לשיעור הזה? אני בכיתה הנכונה. כשאני הייתי בכיתה ב-י' ב' בניו יורק למדתי, לא אהבתי חשבון, לא הייתי מוכשרת בחשבון, והיה פתאום איזה מין פתח שהמורה אמרה, אפשר או לעשות את העבודה הזאת, מה שזה לא היה, או לעשות דוח לספר, book report על ספר. אוקיי, כאילו קפצתי על ההזדמנות וקראתי ספר שנקרא Flatland. מישהו מכיר? כן. ספר של שנכתב במאה ה-19 על ידי קומר אנגלי ואיש חינוך, אבל זה כזה עשה גלים דווקא בעולם של מתמטיקאים ומדענים. וזה גם סוג של סתירה וביקורת על החברה הבריטית, ואני אספר לכם קצת. הדמות המרכזית הוא ריבוע מספר את הסיפור, והוא מציג את עולמו שהיא דו-מימדית, ויש שם, הוא עורך דין, זאת אומרת, הוא מעמד המשכיל, ובעצם זה עובד בפשטות ככה שככל שיש יותר צלעים, ככה אתה יותר גבוה בהיררכיה של החברה הזאת, ככה הכמרים, אנשי הרוח ובעלי המעמד והכוח, הם אלה עם כל כך הרבה צלעים, שזה כמעט, צלעות, סליחה, שהם כמעט נראים כמו עיגול, אבל אין עיגולים, הכל ישר, אבל תחשבו שאם יש כל כך הרבה, אז זה כבר כמעט. בסוף אתה תתקן אותי, כי אני עובדת על זיכרון מאוד ישן, אני לא קראתי את הספר מאז י' א', אבל זה מה שאני זוכרת. והמשולשים זה מעמד הפועלים, וככל שהזווית חדה יותר, זה עבודה שחורה יותר, וגם חבר'ה מסוכנים, כי שפיץ כזה. שלא לדבר על אנשים שהם פשוט היו קו. ומסוכנות ביותר, כי אם לא רואים בזווית מסוימת, כמעט ולא רואים אותם, ואז יש כל מיני תאונות בבית. יש דברים כאלה. ויום אחד, הריבוע הזה פוגש משהו שבהתחלה נראה כמו איש דעת, מישהו סוג של עיגול כזה, אבל אחרת, הוא שומע קול, והוא לא ברור לו אם הקול בא מבפנים או בא מבחוץ, לא ברור בכלל מה קורה, והוא נפתח למשהו, זאת אומרת הוא מוכן, בעצם הוא נפגש עם ספירה כן, מעולם שלנו, תלת מימד. אוקיי, עכשיו אני כבר זוכרת פחות וגם אפשר זה, אבל אני חושבת שאחת הסיבות שזה היה ספר כל כך משפיע, וגם זה היה נורא מעניין לקרוא אותו אז בשבילי, זה המקום הזה של להיפתח מתוך עולם כל כך מוגדר, ובאמת הוא מתאר את העולם הזה ואת החברה הזאת, והכל נורא 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 ברור, למשהו שאין לו דרך לדעת, מהזווית ראייה שלו, אין לו דרך לדעת מה בכלל, מה זה ספירה. רק הקורא יכול איכשהו להבין את את המקום הזה של לראות את הדברים מכאן, ולהרגיש פתאום שיש אולי עולם באמת אחר. מתוך החוויה. מתוך החוויה. אגב, יש בהמשך הספר גם ליינלנד, שכל דמות הוא באורך מסוים פשוט, והוא מכיר רק את שני השכנים על הציר. זהו. שזה גם סיטואציה מעניינת שאפשר לפעמים להזדהות איתה, אבל עוד יותר, יש בסוף סיפור מאוד קצר על פוינטלנד, שזה עולם עם אזרח אחד, מלך של עולם משלו. זה מה שהוא מכיר, ואני חושבת שגם אנחנו מכירים את זה לפעמים. אז זהו, זה תיאורים מעניינים מעולם הגיאומטריה, עם קווים שאפשר להזדהות איתם. מה כן, מגבילים בדיוק. אני חושבת על הטראסט הזה שסנדיה דיברה עליו אתמול, שמלווה כמין שאלה, שאיפה, חקירה, בדיקה, שמגיע אלינו אולי כמו מין רמז של משהו ש שומעים אותו מבפנים או מבחוץ, שלא יודעים בדיוק, ייתכן שיש את הדבר הזה, או שזה הדמיון, או שמה פתאום. ולפעמים אולי, באמת זה נראה לי שיש כמו, שוב, בחשבון מין יחס הפוך בין אמון לפחות לאשליה של שליטה. החברה הכל כך מסודרת הזאת, לעומת משהו אחר, שהוא קצת שובר את המוסכמות. לי קשה להתרגל לחורף, יש משהו בשעות האלה. בחושך המוקדם שבא פתאום גם עם כאילו מהר מהר ואז שנים את השעון ופתאום מציאות חדשה, חמש חושך, אז זה קרה כבר. וממש השבוע שמתי לב בבית, היה גם שבוע שהבן זוג שלי שהוא מוזיקאי היה עסוק כל הערבים, אז זה היה ערב אחרי ערב של להיות, לא שזה חדש, אבל של להיות אימא עם הילדים שלי בבית. וזה הרבה יותר בבית כשחושך, לא מסתובבים. והיה רגע הערב רק התחיל, זאת אומרת רק מישהו חזר מחוג וחושך, ובסך הכל חמש, עוד יש המון זמן עד סוף היום. וממש הרגשתי שאין לי כוח ואם יש כאן הורים. וזה אין לי כוח, כי אני יודעת מה יהיה. איתה נתווכח על מסך, איתו יהיה נתווכח שהוא צריך בעצם לחזור, אם הקטן לא ירצה לעשות חשבון, זה, ואז אף אחד לא ירצה ללכת לישון. זאת אומרת, כאילו ראיתי את כל המכשולים, וכזה, כבר לא היה לי כוח. זה שום דבר לא התחיל אפילו, כבר לא היה לי כוח. ושמתי לב לזה פתאום, שיש לי סנריו שלם בראש. הכל כבר קרה, וכבר לא היה לי כוח. כל הערב כבר היה סוג של מציאות בראש שלי. מציאות מדומת. זה מעניין, אולי זה לא ככה בעצם. אולי זה לא יהיה ככה. ורק מעצם התובנה הקטנה הזאת, באמת היה אחרת. וחלק מהדברים האלה כן היו. אבל הערב היה דווקא מאוד חי ומעניין, והיו צחוקים ועשינו דברים חדשים ו... כן, וגם התווכחנו קצת, כי ככה זה. אבל זה לא היה נורא בכלל. זה היה כל כך שונה ומאוד חושף את המנגנון הזה של החברה הידועה והברורה של המשולשים והעיגולים והריבועים. הידיעה, וכבר אין כוח לכל מה שאני יודעת, והכל המצאה בעצם. אז זה דוגמה גם ללתת קצת אמון ולוותר קצת על שליטה, וזו דוגמה שמעודדת, כמו גם התרגול, לתת קצת יותר תשומת לב לחוויה הישירה, מה באמת קורה. כי זה מדהים כמה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה, וכמה זה מקבע ומתאה. כשאנחנו מתרגלים איזושהי פתיחות למה באמת, מה באמת בחוויה הישירה, אחד הדברים שהכי מגלים זה כמה הכל נזיל. כן, רגע של זה, רגע של זה, רגע של זה, רגע של זה. בטיצ'ינג מדברים על זה כחוק או מאפיין של החיים, הארעיות, ההשתנות. ויש פילוסוף מתרגל מהמערביים הראשונים שתרגל והביא את הבודיזם למערב, אלן וואטס, מכירים? נתן את הביטוי The Wisdom of Insecurity. כל מה שאנחנו לא יודעים, כל האמת הזאת שאין מקום לתלות את הכובע, שאין, הנה. ככה. שהכל, גם אותם ילדים שאני מגדלת, הגיעו ומשתנים, והתודעה משתנה. ואיך זה מביא לוויזדום, החוסר יציבות הזאת, החוסר יכולת להישען על משהו. יש סיפור, teaching story כזה, סיפור ידוע, ששומעים אותו תמיד כמו סיפורים כאלה בגרסאות קצת משתנות. אז זה מה שאני זוכרת. על מישהו בג'ונגל, ביער, הולך ופתאום רואה נמר, רודף אחריו נמר, והוא רץ, 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 ובעצם מגיע לתהום. קולט שהוא קופץ לתהום ומוצא איזה מטפס לאחז בו, ורואה למטה זה ממש תהום. מעל יש את הנמר. אין מה לעשות שם. ואז הוא רואה, ככה לעשות את זה קצת יותר מעניין, איזה עכבר מתחיל לחרסם ממש באיפה שהוא נאחז, ואז הוא רואה שעל המטפס הזה תות אדום שמן עסיסי מושלם, והוא יש מין רגע כזה של ליהנות ממה שאותו רגע הביא. אז זה בית אחד של wisdom of insecurity. זה להיפתח למה עכשיו. בתוך כל האיומים והצרות, ופשוט החוסר יציבות הזאת. הנמר זה לא יודעת מאיפה אני בא, והתהום זה אין לי מושג מה יקרה מחר. אז עכשיו יש תות. ושאני לא אפספס את זה מרוב חרדות, נכון? כאילו זה אומר את זה. זה הוויזדום, לא לפספס את החיים מרוב שאין לי כוח לאיך שהילדים שלי התנהגו, וזה הכל מה שהמצאתי על הערב. והיבט אחר של הסיפור הזה, זה אולי קצת יותר דגש על זה שאף חלק מהטיצ'ינג הזה לא בא להגיד לנו שיש לנו דרך להפוך את העולם לעולם בטוח. שיש נמרים ותהומים, הדברים האלה, יש אותם. אז איך לא סוגרים את הלב? אז לפעמים האמון הזה זה איזה איך לא לסגור את הלב בפני הספירה שמגיעה משום מקום, או כל מיני דברים שאנחנו לא מזמינים ולא מכירים ולא שולטים. ואז גם יש מקום לדבר על כנות. כי לפעמים הלב נסגר. הוא כן נסגר. לפעמים הוא נשאר פתוח. לפעמים אנחנו רואים, כשאבא שלי נפטר לפני זה כמעט שנתיים, וזה היה מאוד קשה, גם לקראת, מבלבל, אשפוז ארוך, מסובך. לא היה ברור שזה מה ש... וגם אחרי היה היה כואב והיה קשה, וגם היה המון התמודדות עם הקשר כל החיים, וגם עם האובדן עכשיו, וגם כל הזמן היה לי את היכולת, אולי לא כל הזמן, זה קצת גורף, אבל היה גם את האפשרות להרגיש איזה ברכה זה להרגיש, איזה ברכה זה להיות כאן בשביל כל זה, של כל מה שמגיע ללב, כולל כל הדברים הקשים, הכאב. ולפעמים, לפעמים לא. לפעמים דברים אחרים, סנדיה סיפרה על חברות שהתייחסו בכזו, בכזה פתיחות ל... לפריצה שהייתה עליהם בבית באמצע הלילה. אז לנו לא נכנסו הביתה, אבל לפני כמה חודשים גנבו מתחת לבית את האופניים שלי ושל הבת שלי. ואני אגיד את זה כמו שזה, שבאמת כבר כמה שנים אנחנו מבינים שאם לא קשור, אם זה לא קשור, אז זה יגנב, כי זה קרה כבר כמה שנים לפני כן. אז סידרנו מקום שאפשר לקשור את את האופניים, לנעול אותם. וזה היה ביטחון שבלילה לא יבוא, כי יש כל מיני עניינים במושב אצלנו. ואז היה איזה יום, באמת נדמה לי בספטמבר, שהבן שלי, שהוא שבוע הבא בר מצווה הגדול, יצא, אני חושבת בפעם הראשונה עם חברים, הסתובב בין המושבים, זאת אומרת יצא לכביש הגדול, וככה הפסיק להיות תלוי בהורים והרכבים שלהם, והיה סופר מבסוט ו... והיה להם יום נפלא, והוא חזר כזה בעננים, והוא שכח לנעול את האופניים, וזה שלי ושל ביתי, הוא לקח את שלי ואת שלי ושל ביתי ביחד באותה שרשרת, ולמחרת בבוקר יצאתי לאיזושהי משימה, וראיתי שלא היה שם שום דבר, במקום שתי זוגות אופניים, וכעסתי עליו נורא. תחזבתי ממנו ונזפתי בו ויומיים, אני מודה, יומיים זה היה לי כמין ממש צרה, אובדן, וכל פעם הרגשתי, ואני מאוד אוהבת, ואני אוהבת לצאת לטיולים בשטח, ואני מרגישה שאני מטפחת ככה את ביתי הקצת עצלנית לצאת איתי לטיולים ארוכים, ואנחנו באמת עושים הרבה כיף. וזה הרגיש מין, אני לא אכנס לכל ה-attachment הזה, אבל אבל כל פעם, באמת כל פעם הרגשתי איך אין את זה, ואז שוב איך הוא לא בסדר, ולופ כזה, עד שהיה מין רגע כזה שהבן זוג שלי ישב מולי והוא אמר, תתרגלי קצת, זה אופניים, זה... כן. אני רוצה לחזור קצת כאילו לנושא של התרגול עצמו, של ההוראות. זה עלה היום. מה עושים באמת? ואני מצאתי פרק שכל כך יפה מתייחס לזה מתוך הספר של פמה צ'ודרון, כשהדברים מתפרקים. וזה נקרא הירגע עם הדברים כמו שהם. היא מספרת על המורה שלה, על צ'וגיאם טרונגפה רינפושה, שכשהוא הגיע למערב, והוא התחיל לתת הנחיות מדיטציה, מבחינתו במסורת הזאת דווקא, שמטה ויפאסנה, להיות עם הדברים כמו שהם, במשך כמה שנים, עד ש יום אחד הוא הבין שאף אחד לא הבין שום דבר מה לעשות בכלל. ואז היא אומרת, אז בשלב הזה, בלי לשנות ממש את הכוונה הבסיסית של המדיטציה, הוא בכל זאת התחיל לתת הנחיות בדרך קצת אחרת. הוא הדגיש יותר את היציבה, ולימד להדגיש תשומת לב קלה מאוד לנשיפה, לנשיפת האוויר החוצה. הנה, רק לנשיפה, לא לכל הנשימה, אלא רק לנשיפה. הנשיפה היא המצב הכי קרוב למצב המנוחה של המוח, כשהוא בפתיחתו הטבעית, שאליו אנחנו יכולים להגיע, ועדיין יש אובייקט. אז זה קצת ככה, סתם לתאר, כי יש כל כך הרבה דרכים, ויש כל כך הרבה מורים, ויש כל כך הרבה טכניקות, וגם אנחנו דיברנו, כאילו עוגן או לא עוגן. או, אז כאן הם ממש מתארים מין אופציה כזאת, שיש עוגן, אבל העוגן הזה הוא רגע של הרפיה, ואולי זה מכיל בתוכו את שני המצבים, שכשיש, רגע, איפה, מה, אוקיי, נשימה, אוקיי, נשיפה, ועדיין יש אולי אפשרות של פתיחות, והיא מרחיבה קצת. וגם חשוב, הוא הדגיש שזו צריכה להיות נשיפה רגילה, שאין לתמרן אותה, זאת אומרת, זה לא כאן תרגילי נשימה ולעשות את זה אחר, נעים אחר, זה הנשימה כמו שהיא, ותשומת לב, איך הוא אומר, כרבע, רבע מתשומת הלב. חילקתם פעם לאחוזים, לרבעים, לשליש, שליש, שליש, אפשר. אנחנו נותנים אמון במורה הזה, אפשר שרבע יהיה עם הנשיפה. Try it, תכף ננסה. בטוח אפשר, זה פשוט מפעיל לנו קצת את הדמיון, כן? יש כל מיני אפשרויות עם התודעה, כולל מתמטיקה גבוהה ושברים. אוקיי, רבע מתשומת הלב צריך להיות ממוקד בנשימה, כדי שאדם יישאר ער לסביבתו, ולא יחשיב אותה כהפרעה או כמכשול למדיטציה. אז זה בעצם יותר המהות, אם זה רבע או אם זה 23%, זה מצב שבו יש את האובייקט, אבל אנחנו מתרגלים לזה שיהיה את המואזין, ויהיו את התחושות של הגוף, ויהיו את הכבשים האלה של המחשבה, ויהיו את העוד דברים, וזה לא, אוי, רגע, איבדתי הכל. זה, אוקיי, יש שדה מתרחב, קיים של נוכחות, זה יכול להיות המון המון דברים, אבל רגע, איפה הדבר הנזיל הזה? האוויר שיוצא. אולי לפעמים, לפעמים אפשר לתפוס את זה. הנקודה היא לא לנסות להשיג מצב מיוחד כלשהו, או להתעלות מעל הרעשים ולתנועה של החיים הרגילים. מומלץ לנו לעומת זאת להירגע באופן שלם יותר עם הסביבה שלנו, ולהעריך את העולם מסביבנו ואת האמת הרגילה שמתרחשת בכל רגע. ואז היא אומרת דברים שאנחנו, שדיברנו, שמוכר, מרבית הטכניקות של המדיטציה משתמשות באובייקט, משהו שאתה חוזר אליו שוב ושוב, לא משנה מה קורה במוח שלך, בזמן גשם, שלג, חמסין, מזג אוויר נאה, קשה, כן, דיברנו על היציבות הזאת, שוואו, זה נפלא. אבל הנשיפה, היא אומרת, זה אובייקט חמקמק, נזיל, משתנה, בלתי נתפס, ובכל זאת כל הזמן קיים. ואני אומרת, אולי לא רק הנשיפה כזאת, בכלל התחושות הם כאלה, בכלל גם הצלילים הם כאלה, נזילים, משתנים, אבל עדיין אמיתי, כאילו זה, יש גוף, יש איזה משהו שיוצא. ואז היא מספרת שזה היה, זאת אומרת, היא ממש חוזרת אחורה לתקופה המרגשת הזאת של התחלה של תרגול במערב והמורה היקר, והחיפוש אחר איך מעבירים את זה בכלל למי שמתעניין והיא בהתמסרות. אבל ואז היא מספרת שהיא מספרת לחברה שלה שהיא מתרגלת בדרך אחרת, החברה בדרך הרבה יותר 100% עם הנשימה. אז היא עם ה-25% מספרת לחברה של ה-100%, והחברה אומרת, אבל זה בכלל לא אפשרי הדבר הזה, על מה, כאילו מה פתאום? כי יש זמן שלם של השאיפה שמה אתם עושים בכלל, שאתם לא עושים שום דבר. אז פמה מספרת שבגלל ההשתהות של החברה, היא פתאום הבינה כמה זה חשוב שיש גם זמן של שום דבר. שזה היה להישען אחורה, שזה היה להיפתח, שזה היה להרפות, שזה היה לתת אמון. אז חשבתי שזה נחמד לנו בתוך רוח הדברים, לשמוע את זה. ואז היא גם קצת מדברת, שזה גם תמיד טוב להיזכר, היא מדברת על שלב שהוא גם מוסיף שמה עושים כשאנחנו מוצאים את עצמנו לגמרי באיזשהו מופע אחר. ריהטנו את הבית שעוד אין לנו, או פתרנו את הבעיות שאנחנו עוד לא יודעים איך לפתור אותם, כל מיני דברים. ואז הוא המליץ פשוט להגיד thinking. ואני חושבת שגם אפשר פשוט להגיד או זה, או משהו. ושהמפגש הזה, גם אם היה תיאטרון שלם רבע שעה, או גם אם היה רגע, המפגש הזה הוא התרגול של הפרנדלינס, של לא לבוא במין שוב פעם שזה להישאר באמת עם לב פתוח, עם כנות, עם דיוק, אבל עם לב פתוח. אוקיי, היה. ועכשיו משהו אחר. וכמה זה נדיר לטפח את הלב הפתוח הזה, שזה לא מובן מאליו. ואז אני אקריא לכם רק את סוף הפרק. בהתחלה, אנשים מוצאים לפעמים שהמדיטציה הזאת מרגשת. היא כמו פרויקט חדש, ואתה חושב שאם תעשה אותו, אולי כל הדברים הלא רצויים ייעלמו, ותעשה פתוח, לא שיפוטי וידידותי, ללא תנאים. אבל אחרי זמן מה, תחושת הפרויקט מתעמתת. מתמעטת, סליחה. אתה פשוט מוצא בכל יום זמן ויושב עם עצמך. אתה חוזר לנשימה הזאת שוב ושוב בזמן שעמום, עצבנות, פחד והרגשה טובה. ההתמדה הזאת החוזרת כשהיא נעשית בכנות, במגע קל, בהומור ובנדיבות, היא כשלעצמה הגמול. מרגע שאנחנו מכירים את ההנחיה הזאת, אנחנו יכולים לתרגל אותה. מכאן כבר תלוי בנו, מה יקרה אחר כך. בסופו של דבר, זה מסתכם בשאלה, עד כמה אנחנו מוכנים להרפות ולשחרר את האחיזה שלנו, ועד כמה אנחנו רוצים להיות כנים עם עצמנו. כותבת יפה. בוא נשב יחד קצת. תודה.